היי, מצטערת שאני נופלת עליך ככה. חילקנו הזמנות בתחילת השנה. החתונה מתוכננת ליולי הקרוב. אני הייתי הבעייתית של המשפחה. זו שכולם אמרו לה, העיקר תביא עם מישהו. מספיק דופק. אבל הוא היה שווה את ההמתנה. אנחנו רואים רחוק. אפילו קראנו את הספר השקעות לעצלנים ופתחנו חשבון השקעות ואנחנו רוצים להתחיל להשקיע. אני מצליחה לחסוך מהעבודה שלי, הוא קצת פחות, ככה זה שחקנים בתחילת הדרך, אבל זה לא משנה, הוא יהיה אבא נפלא. ההכנות לחתונה רק חיזקו את הביטחון שאני מרגישה בו. הוא בחר את הצלם בקפידה, הוא המבין בינינו באלכוהול, הוא לא התפשר על שום דבר, הוא רצה רק את הכי טוב למעט אורחים שהזמנו. זה הרגיש לי שכל הכוכבים בשמיים הסתדרו עבורי, אבל אז אמא שלי באה ואמרה לי שאנחנו צריכים לחתום על הסכם ממון. אמא שלי היא מי שמממנת את החתונה הזו. היא גם רוצה לעזור לנו עם דירה, אבל היא אמרה שכל זה יקרה רק אם אנחנו נחתום על הסכם ממון. היא גם אמרה לי, אני באמת אוהבת אותו, אבל למשפחה שלו אין שקל. לך יש מקצוע מבוקש, והוא, ככה היא אמרה, עוד מחפש את עצמו. אנחנו באמת צריכים את העזרה הזו, אבל כשאימא שלו שמעה על זה, שערי הגיהנום נפתחו. היא אמרה שלמה מי הם? מה אנחנו גנבים? שום הסבר לא עזר. היא אפילו אמרה שאולי כדאי לחשוב על לדחות את החתונה. יצא לי קצת חפירה, אני יודעת. אבל אני לא מצליחה להוציא את זה מהראש. אנחנו צריכים את העזרה של אמא שלי, אנחנו לא נצליח להתחתן ובטח שלא להגיע לדירה בלעדיה. אבל מצד שני, אנחנו גם מבינים לליבה. היא סך הכל רוצה לשמור על מעט הכסף שאבא שלי הוריש לה. לנו. את המכתב הזה, אולי, קיבלתי באחת הרשתות החברתיות, אולי בנוסח הזה, אולי באופן אחר, ובפרק הזה אני אספר לכם למה הסכם המון, על אף האנטגוניזם שהוא מעורר, הוא החלק הרומנטי ביותר בברית בין בני זוג, ולמה בשנת 2023, כשאתם מתחתנים, אתם צריכים צלם מגנטים ותקליטן, אבל גם נוטריון. פתיח ומתחילים. יש הרבה מאוד מה לדבר על הסכמי ממון, אני אשתדל להתחיל מהעיקר ונראה כמה תישארו איתי. הסיבה הטובה ביותר, יש שתי סיבות שלדעתי, הן כשלעצמן, מספיקות בשביל שכל זוג בישראל יגיד לעצמו, אוקיי, בסדר, אנחנו רוצים לחתום על הסכם ממון. הסיבה הראשונה היא מניעת סרבנות גט, השנייה היא הילדים שלכם. נתחיל מהראשונה, אם אתם לא חותמים על הסכם ממון, אתם למעשה חותמים על הסכם ממון אחר שנקרא כתובה. וגם אם אתם לא חותמים על כתובה, גם אם אתם לא מתחתנים בחתונה יהודית כשרה, אתם עדיין צריכים בגירושין לעבור ברבנות. למה? ככה, זה החוק בישראל. כשאתם מתחתנים בישראל, אתם נחשפים לשלושה רבדים של החוק. אחד, זו הרבנות. שתיים, זה חוק יחסי ממון, החוק הישראלי. שלוש, זו הפסיקה. אני אשתדל לגעת ממש ממש בקטנה בשלושת הרבדים האלו בפודקאסט הזה, כי אם אתם לא חותמים על הסכם ממון, אתם בהכרח קופצים לבריכה הזו שיש בה שלושה סוגי כלור שאמורים להגן עליכם, אבל למעשה יוצרים בלגן שהסכם ממון מונע. שימו לב. גט בישראל, זה נורא פשוט. אם גבר לא נותן גט לאישה, היא עגונה, כמו ספינה שעגונה. אם אישה לא נותנת, לא מבקשת גט מהגבר, לא נורא, הוא יכול להסתדר בלעדיה. הגט בעצם נותן לגבר כוח שהוא לא פרופורציונלי במסע ומתן על הרכוש בעת פרידה. עכשיו שימו לב, הסכם המון לא מדבר על נישואים, הוא מדבר על מצב של פרידה פוטנציאלית. היום אנחנו נמצאים במצב ש-30 עד 50% מהזוגות בישראל, תלוי מאיזה מגזר אתם ואיפה אתם גרים בארץ, מתגרשים. זאת אומרת, כל זוג שנכנס מתחת לחופה, בטוח שהוא יחיה forever and ever, but זה לא קורה. 30 עד 50% מתגרשים. עכשיו, בעת פרידה מתחיל מסע ומתן. זה לא משנה דרך אגב, אם אתם בקשר טוב, אם אתם שמים ברד, זה לא משנה. בכל מקרה מתחיל מסע ומתן על רכוש. תראי, אני רוצה להמשיך לגור פה בבית הזה, לא אכפת לי שתקחי את הרכב, אני אקח את הטלוויזיה ואת הסלון. לא יודע, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כל עוד המסע ומתן הוא על רכוש בלבד, יופי טופי. הבעיה שהרבה מאוד פעמים, בשביל לשפר את העמדה מבחינה רכושית, אז מכניסים לתוך המסע ומתן הזה דברים שהם לא קשורים, כמו למשל גט. את לא רוצה לוותר על הדרישה שלך הזו? אז בסדר, אז אני לא נותן גט, בא לי שלום בית פתאום, לא יודע מה, פתאום את יפה בעיניי. זו טקטיקה אומללה, אבל היא נפוצה, אני לא המצאתי אותה פה בפודקאסט, נכון? עכשיו, אפשר למנוע את הטקטיקה הזו על סרבנות גט. איך עושים את זה? כותבים בהסכם המון, הסכם שהוא מחייב, ויש לו לפעמים אפילו מעמד של פסק דין בין הצדדים, על סעיף שגורם לסרבנות גט להיות כל כך לא כדאית כלכלית, כמו למשל, סעיף שיכול להיות מאוד נפוץ בהסכמי ממון, הוא כזה, אם יסרב אחד הצדדים לבקש גט או לתת גט, אוקיי, זה כאילו הדדי, אבל זה כמובן מכוון בעיקר לגבר, אז מתחייב הצד הסרבן לשלם לצד השני מחצית, או לא יודע, 70% מההכנסה שלו ברוטו, או $7,000 בחודש, צמוד מדד, הגבוה מביניהם עד שייתן גט. עכשיו, אני רגע אסביר מה אמרתי עכשיו. זה בעצם אומר ששני הצדדים מתחייבים שאם יקרה מצב של סרבנות גט, מרגע שאחד מהצדדים ביקש גט, וזה לא משנה מה הסיבה, הוא יכול להמשיך לעמוד בסירובו, אבל הוא צריך לתת לצד השני, בלי קשר למזונות, בלי קשר למסע ומתן על החלוקה הרכושית, הוא מתחייב כל זמן שהוא מסרב, לתת 70% מההכנסה ברוטו, לא נטו, ברוטו, בכל חודש, ואם הוא בטלן, אז זה $7,000 בחודש, עד שהוא מסכים. מה שאומר במילים אחרות, שלא כדאי כלכלית בכלל בכלל להיות סרבן גט. אין לכם יכולת לבטח את עצמכם מסרבנות גט בלי הסכם ממון, וזה רק כשלעצמו סיבה טובה למה לחתום על זה, כדי לתקן את המצב הקלוקל שהוא הדיפולטיבי, הוא ברירת המחדל. סיבה שנייה, ילדים. אמרתי שתי סיבות שרק הן כשלעצמן מספיקות בשביל לחתום לדעתי על הסכם ממון, זה גט וילדים. בהסכם ממון אי אפשר לדבר על משמורת ילדים, זה רק בית משפט בעת פרידה, אי אפשר לקבוע מראש, מה יהיה דינם של ילדים שלא נולדו עדיין. ככה שאם תהיה איזושהי אי הסכמה על המשמורת על הילדים, או כל שאלה אחרת שקשורה בגידול וחינוך הילדים, לא הסכם המון יפתור אותם. אבל הסכם המון עושה דבר מאוד מאוד גדול אחר. הוא מונע מהילדים להיות בני ערובה של הורים צינים, שכל מה שהם רוצים זה לשפר עמדות באספקט אחר של המסע ומתן. ואני אתן דוגמה שלצערי הרב היא מאוד מאוד נפוצה. אני יודע, בפודקאסט הזה אני מדבר על דברים שלא נעים לשמוע, אבל זו המציאות. והרבה מאוד פעמים מה שהורים קרי רוח עושים, זה למשל שאני סתם, אני אתן דוגמה עכשיו שהגבר הוא המניאק. הגבר אומר, תשמעי, יש לך דרישות כלפי, למשל, כושר ההסתכרות העתידי שלי, או יש לך דרישות לגבי קרן ההשתלמות שלי, אז בסדר, יודעת מה? פתאום בא לי להיות ב-70% משמורת על הילדים. בא לי להיות 4 ימים בשבוע עם הילדים. לא, אני חושב שאת לא כל כך קשירה, אני חושב שאת עסוקה מאוד בקריירה שלך, אני חושב שאת... לא, זו דעתי. את רוצה שנסגור על חצי-חצי? את רוצה שנסגור על זה שאני 3 ימים בשבוע? שזה בתכלס מה שהוא רצה מלכתחילה? אז בואי תוותרי על הדרישה הזו שלך. בעצם מה שקורה זה שהורים משתמשים בילדים שלהם כבני ערובה בשביל להשיג דרישות כספיות כלשהן. מה שנתתי עכשיו זו דוגמה אחת. יש עוד הרבה, וכמובן שגם האימהות יכולות להיות ציניות וקרות, וגם האבות. זה לא קשור. בבקשה, אל תיקחו את הפודקאסט הזה לכיוון הזה. אבל איך בעצם הסכם המון מונע את המצב הזה, שהורים לוקחים את הילדים שלהם כבני ערובה בשביל לממש תאוות כספיות? זה בגלל שההורים סיכמו מראש, כשהם היו מאוהבים, את תנאי הפרידה. ואם תנאי הפרידה הכספיים הם כבר ברורים, אז כל מה שנשאר זה באמת לדבר על הילדים. ואם הורה באמת אומר בינו לבין עצמו, אני מתאים לי להיות מיעוט השבוע, נניח יומיים בשבוע עם הילדים, אני מאוד מאוד עסוק בקריירה בשנים האלה, והיא רוצה להיות 5 ימים בשבוע, בסדר, על השאלה על הבריאות, הוא לא ינסה לעשות מהלכים שקריים, אפקטיביים, בשביל להשיג הישגים באספקט אחר של המסע ומתן. זאת אומרת, הוא לא ילך לבית משפט ויגיד, לא, לא, דווקא בא לי משמעות משותפת, כי הוא יודע שזה יכאב לצד השני, והוא מצפה מהצד השני להתפשר איתו בנושאים כספיים, בשביל שהוא יוותר לו עם הילדים. הוא לא יכול לעשות את זה, להלכה למעשה, כי כל הנושאים הכספיים כבר סודרו לפני שנים רבות, כשהם חתמו על הסכם המון. ככה שהסכם המון לא נכתב בשבילכם בכלל, הוא נכתב עבור הילדים שלכם. ואני שוב אומר, כל זוג שנכנס מתחת לחופה אומר לעצמו, לי זה לא יקרה. כמה זה קורה בסוף? המון. למה? לא יודע. לא הייתי שם לשמחתי. אבל אלו שתי הסיבות שבעיניי כשלעצמן מצדיקות חתימה על הסכם המון. עכשיו תראו, נורא קשה לדבר על הדברים. נורא קשה לדבר על כסף ועל רגשות ועל מה נעשה במידה וניפרד, כשאנחנו בזמן שאנחנו בוחרים תקליטן או, לא יודע מה, אלכוהול או בופה לחתונה. אבל זה הדבר הנכון לעשות. ובפיננסים, אין מה לעשות, רציונל מנצח רגש. ואני לא אומר שהרציונל חשוב מהרגש. אני לא אומר את זה. אבל אם אתם חושבים בצורה רציונלית, יהיה לכם רגשית הרבה יותר קל גם אחר כך. ועצם זה שאתם יכולים כזוג בוגר לשבת, להכין קפה או לא יודע מה, כוס יין, ולדבר על כסף, לדבר על מה קורה אם חס וחלילה, זה מראה על בגרות ועל בשלות, גם אישית וגם רומנטית, גם זוגית, בעיניי לפחות. ואם קשה לכם לשבת ולדבר על כסף כמו זוג בוגר, אז צר לי להגיד לכם, אבל אתם הולכים לדבר הרבה מאוד פעמים במהלך הנישואים שלכם, עם מרצון ועם כי פשוט אתם תקלעו למצב הזה, שאתם תדברו על דברים מאוד מאוד כבדים, מאוד אינטימיים, מאוד הרי גורל לפעמים, חינוך של הילדים, היחסים ביניכם, כל מיני דברים שלפעמים לא נעים לדבר עליהם, אבל אתם מוכרחים. ואם אתם לא תדברו על זה עכשיו, יכול להיות 30-50% שאתם תדברו על זה באיזשהו שלב באופן כפוי. אממה, כשאתם תהיו מוכרחים לדבר על זה, יכול להיות מאוד שאתם תהיו כבר ב-state of mind שונה לחלוטין. יכול להיות שאתם תהיו אחרי שנים של יחסים קרים, יכול להיות שאתם תהיו אחרי ריבים. ואנשים במצב כזה לא מקבלים החלטות רציונליות, ולפעמים הם פועלים בדווקא. הסכם המון חושק אתכם למערכת כללים שאתם קבעתם כשהייתם מאוהבים ומפרגנים. עכשיו, כל מה שאני אומר פה זו לא דעתי. לכו לכל עורכת או עורך דין שיגידו לכם בדיוק את זה, אנשים שמנוסים בדיוק בתחום הזה. יותר מזה, האקדמיה הוכיחה שאנשים שיש להם ודאות פיננסית בחיים, והסכם המון יוצר ודאות פיננסית לעת פרידה, אז זוגות שיש להם ודאות פיננסית גבוהה בחיים, הם נשארים יותר, יש להם זוגיות טובה יותר. מאמר אקדמי שפורסם ב-Journal of Legal Studies של אוניברסיטת שיקגו מצא שזוגות שיש להם הסכם ממון נשארים יותר ביחד, אובייקטיבית, נשארים יותר ביחד. וזה לא מפליא אותי. כי זוג שחותם על הסכם ממון, שוב אני אומר, בדרך כלל, לדעתי זה מעיד על בגרות ועל בשלות גבוהה יותר לזוגיות, וגם זה יוצר ודאות פיננסית בחיים שלהם. חוץ מזה, הסכם ממון גם נותן לכם הטבות וגם מגן עליכם במצבי בטטה למיניהם. ואני אתן שתי דוגמאות. אחד זה פטור ממס על שתי דירות, והשני זה הגנה בנשייה. שימו לב, פטור ממס יש לכל אדם בישראל. כל אדם שנולד בישראל זכאי לשלושה פטורים בתחום הנדלן. אחד, פטור ממס רכישה. יש בישראל מס רכישה גבוה מאוד על דירות, 8%, דירות למגורים. חוץ מזה, יש מס על שכר דירה, שזה, יש כל מיני מסלולים, אבל זה בגדול 10% משכר דירה על השקל הראשון. אבל אם יש לכם דירה יחידה, אתם פטורים עד 5,000 ומשהו, תבדקו, כרגע יש אינפלציה, זה משתנה כל דקה. ופטור שלישי, אני חוזר, יש פטור ממס רכישה, פטור ממס דיבידנד, שזה שכר דירה, ויש פטור ממס שבח, שזה מס מחירה. זאת אומרת, אני חוזר על זה, כל אדם בישראל זכאי לשלושה פטורים, רכישה, שכר דירה ומחירה. זה פטור ששווה המון כסף, המון. אם אנחנו מדברים על דירות קטנות, זה מאות אלפי שקלים, זה יכול להגיע גם למיליונים במהלך השנים. אבל כשזוג מתחתן, הוא הופך לישות מסוית אחת. זאת אומרת שאם אשתי ואני התחתנו וקנינו ביחד דירה, אז למעשה היא בעלת דירה ואני בעל דירה, וכרגע, במקום ששנינו נהיה זכאים לשתי דירות, כל אחד לדירה עם הפטורים שציינתי מקודם, אז כרגע שנינו זכאים לדירה אחת. אבל, אם יש ביניכם הפרדה רכושית, אוקיי, מה שאמרתי עכשיו, זה מושג משפטי שהגה בית המשפט, אם עשינו הסכם המון, זה אומר שיש בינינו הפרדה רכושית, וזה לא אומר שלא יכול להיות לנו חשבון בנק משותף. יש, אפשר לנהל חשבון בנק משותף, הכל טוב, אבל ברגע שחתמנו על הסכם המון ואז התחתנו, אז יש בינינו הפרדה רכושית. האישה זכאית להיות בעלים של דירה יחידה עם פטור ממס, הגבר שומר גם על הזכות שלו להמשיך להחזיק או לרכוש דירה בפטור ממס עם שלושת הפטורים האלו, ואז הלכה למעשה התא המשפחתי בעלים של שתי דירות. עם פטורים ששווים הרבה מאוד כסף. אגב, בלי הפטורים האלה, יש, כנראה שלא הייתי מחזיק בדירת מגורים, בכלל. הפטורים האלה זה מה שעושה עסקת נדלן בעיניי לכדאית פיננסית. ככה שגם אם כל מה שאמרתי עד עכשיו לא שכנע אתכם, יכול להיות שרק העניין הזה יהיה לכם שווה כלכלית לעשות הסכם המון ביניכם ויצדיק את החתימה על ההסכם. אבל חוץ מזה גם הסכם המון נותן עוד הגנה, הגנה בנשייה. אם אחד מכם הוא עצמאי, גם אם אחד מכם הוא שכיר, אבל אם הוא עצמאי זה פשוט סבירות גבוהה יותר, יכול להיות מצב שבו בן אדם מגיע לחדלות פירעון, לפשיטת רגל, אולי יהיו לו חובות או דברים כאלה, חס וחלילה כמובן. אני מקווה שלא תגיעו למצב הזה, אבל שוב, סטטיסטית אנשים מגיעים למצב הזה. ואם אתם מגיעים למצב כזה, גם בן הזוג שלכם, שאתם שוב, אתם אותה ישות מסוית, אחרי שהתחתנתם, יהיה בצרות. מה שאומר שאם אתה נטלת סיכונים, הקמת עסק, והגעת לחדלות פירעון, הגעת לפשיטת רגל או לא יודע מה, אז יכולים, בית משפט יכול לעכל את המשכורת של אשתך. ואם יש ביניכם הסכם המון, ויש ביניכם הפרדה רכושית, אז היא מוגנת. כי אתה פשט את הרגל, אבל היא לא. ככה לפחות מסתכלים על זה משפטית. כמובן, זה, כל מה שאני אומר עכשיו זה לא ייעוץ משפטי. אתם צריכים לקחת עורך דין משל עצמכם בשביל לקבל את המידע המהימן והטוב והעדכני ביותר. אבל אני פה רק כדי לידע אתכם, כדי שיש דבר כזה. הפרדה רכושית, שזה אולי נשמע דבר נורא והיום, אבל זה שלך וזה שלי, אבל לא, זה מונח משפטי והוא טוב מאוד לכל זוג וזוג. אני באמת לא מוצא בזה שום חיסרון, אפילו לא אחד. כשזוג מתגרש, הוא נכנס, כמו שאמרתי מקודם, קופץ לאיזושהי בריכה ששוב, הוא לא יודע מה רמת החלור בכל אחד משלושת המרכיבים האלו, שהראשון הוא הממסד הדתי, השני הוא החוק והשלישי הוא הפסיקה. אתם קופצים לאיזושהי קלחת, ואם אתם מאוד מאוד לא מסכימים או מאוד שונאים אחד את השני, אתם פשוט תגיעו למשפט ארוך ומייגע שיקח בטוח עשרות אלפי שקלים, אולי אפילו מעל לזה, אולי אפילו שש ספרות ומעלה, זה מה שהוא יעלה לכם, זה מה שהוא ייקח מהעוגה שאתם למעשה רבים עליה. תבינו את האבסורד, כשזוג מתנצח בבתי משפט, אז הוא בעצם לוקח את העוגה שהוא יכול היה להתחלק בה, נותן פרוסה מאוד מכובדת מתוך העוגה הזו למערכת המשפט ולאורחי דין, ואחר כך הוא הולך לריב בבתי משפט על מה שנשאר מהעוגה. זה פשוט אבסורדי. וכל זה קורה למה? בגלל חוסר ודאות פיננסית. חוק יחסי ממון קובע לכאורה כללים מאוד מאוד ברורים. כל רכוש שהזוג השיגו ביחד הוא בר חלוקה. כל רכוש שהזוג הביאו לפני החתונה, היו בעלים שלו לפני החתונה, אינו בר חלוקה. כל הזמן יש את המונח הזה בר חלוקה או שאינו בר חלוקה. עכשיו לכאורה זה מאוד פשוט. עוד דבר שחוק יחסי ממון קובע, ירושה או מתנה שקיבלתם בזמן הנישואים אינה ברת חלוקה. זאת אומרת, זוג התחתן, חלילה, אין מה לעשות, זה קורה, אחד ההורים נפטר, מוריש ירושה, הירושה הזו היא שייכת רק לבן הזוג והיא אינה ברת חלוקה. וכאן לכאורה אתם תגידו לעצמכם, טוב, אז למה צריך את ההסכם המון הזה? כי אז נכנס בית המשפט, ובית המשפט גם בגץ, בבגץ 4602 כוונתוי 13, קבע את המונח כוונת שיתוף. כוונת שיתוף זה בעצם אומר, אוקיי, נכון, יש את החוק, אנחנו מבינים, אבל יכול להיות שבני הזוג התכוונו לשתף אחד את השני בכל מיני דברים, בצורה לא כתובה. לדוגמה, אם יש למשל איזושהי דירה שאחד מהצדדים ירש, והזוג גר בה במשך 30 שנים, אז נכון שלפי החוק היבש, הדירה בעצם צריכה לעבור למי שקיבל את הירושה, אבל אם היא גרה שם או הוא גר שם במשך 30 שנים, אז הייתה פה כוונת שיתוף בדירה. ולכן בית המשפט יכול לפסוק במצב כזה על חלוקה של הדירה, למרות שבטאבו היא כתובה על שם אדם אחד רק, אחד מבני הזוג. אם בני הזוג חותמים על הסכם המון, אז הם מבארים גם את העניין הזה ביניהם ומעלים אותו על הכתוב, ואז אין בכלל מקום לפרשנות. יש עוד הרבה מאוד נושאים שנמצאים באזור הדמדומים של משפטי הגירושים, כמו למשל, למי הולך מוניטין? מי שהיא יכולה לטעון, אני נותן את הדוגמה הזו כי היא הפופולרית יותר, תשמע חביבי, זה נכון שאתה רצת עם הקריירה שלך בחיים, ואתה עכשיו במשך 12 שנות הנישואים שלנו, אתה התקדמת מאוד בעבודה שלך, או בעסק שלך, אבל אתה הצלחת לעשות את זה, כי היה מישהו בבית שהחליף לך מצעים, נכון? לא הייתה משרתת, והייתה מישהי שגידלה את הילדים שלך. ולכן אני דורשת חלק מהמוניטין שלך, מכושר ההסתכרות שלך, לא רק מהכסף. וזו דרישה שיכולה להיות לגיטימית מאוד, יכול להיות שבית משפט יגיד, אוקיי, נכון, היא צודקת. אבל זה לא מסוג הדברים שקל לקבוע, צריך לפתח על זה דיון משפטי. ובני זוג יכולים לחסוך את הדיון המשפטי הזה, אם הם יקבעו כבר מההתחלה, כבר מתחילת היחסים שלהם, האם כושר הסתכרות הוא בר חלוקה או אינו בר חלוקה. כבר בתחילת הנישואים יכולים זוג לקבוע עם מי במצב של חס וחלילה פרידה ילך הכלב. או למשל, אם שניים רוצים להישאר בדירה ורוצים שהצד השני יעזוב, אז מי נשאר ומי עוזב? יכול להיות מאוד שבזמן שזוג מאוהב, אז אחד מהצדדים יגיד, בגלל שאני אוהב אותך, אז אם יש מצב כזה, אני זה שיעזוב. ויכול להיות שהוא ידבר אחרת לגמרי במצב של כסח. שוב אני אומר, הסכם המון חושק את בני הזוג, לכללים שהם קבעו כשהם אהבו אחד את השני והם פרגנו אחד לשני. בגלל זה זה אולי חוסר נעימות רגעי, אבל זה יוצר הרבה מאוד טוב לאחר מכן. עכשיו תראו, אם אתם תשמעו את הפרק הזה ותחליטו כן לחתום או לא לחתום על הסכם המון, זו החלטה שלכם. אני רק אגיד לכם שיש שני מקרים, לדעתי לפחות, שבהם זה פשוט רשלני לא לחתום על הסכם המון. אחד, זה אם יש פער מאוד משמעותי בנכסים. שתיים, זה נישואים שניים. אני אגע ממש בקצרה בראשון, כי הוא די מובן מאליו בעיניי. אם אחד מבני הזוג, לפעמים קורה שאחד מבני הזוג, למשל, התחיל לעבוד מאוד מוקדם, או הוא מבוגר יותר, והצד השני, למשל, הוא מאוד מלומד. למשל, רופא מתמחה, הוא מגיע בגיל 35, בלי הרבה נכסים בדרך כלל, אלא אם כן הוא באמת סופרמן, אבל רוב חייו הוא הקדיש ללימוד, לרכישה של מקצוע. המקצוע של הרופא הוא נכס בפני עצמו. הוא לא נכס שאפשר להבן אותו, אבל הוא נכס ששווה הרבה מאוד כסף. וזה אינטרס גם שלו וגם של מישהו התחתן איתו, שעבד עד גיל 35 וצבר נכסים, לחתום על הסכם המון. צד אחד רוצה להגן על אם נניח בעוד חצי שנה או בעוד שנה הם ייפרדו, אז צד אחד רוצה להגן על הנכסים שלו, והרופא במקרה הזה רוצה להגן על המוניטין שלו, על כושר ההסתכרות שלו, שלא תהיה תביעה כלפיה בעתיד. במצב של פער משמעותי בנכסים, יכול להיות מאוד שלשני הצדדים יש איזשהו אינטרס לחתום על הסכם המון, אבל אם נניח צד אחד מגיע עם הרבה מאוד נכסים וצד שני מגיע בלי כלום, אז בעיניי זה יהיה נורא מוזר אם אחד הצדדים יסרב לחתום על הסכם המון. הצד בעל הנכסים זה יהיה נורא מוזר, כי הוא בעצם מעמיד נכסים שהוא צבר לאורך החיים, ואולי עבד בשבילם נורא נורא קשה, בסכנה של אם בעוד שנתיים אפילו הם ייפרדו, אז יכול להיות שיהיו תביעות כספיות, תביעות רכושיות, על הנכסים שהוא צבר בלי קשר לבן זוג שהוא בלי נכסים. וגם אם הבן זוג או הבת זוג בלי נכסים מסרבים לחתום על הסכם המון, גם אז זה בעיניי לפחות מעלה שאלות, ואתם מבינים לבד את הסיבה. מקרה שני בו, לדעתי האישית, זה פשוט רשלני לא לחתום על הסכם המון, זה נישואים שניים עם ילדים. אוקיי? קחו לעצמכם סיטואציה, זוג התחתן, הביא ילדים, התגרש, או חס וחלילה, אחד מהצדדים נפטר, אז הזוג השני ממשיך הלאה בחיים, ממשיך לפרק ב'. לילדים שלהם יש ציפייה לקבל את, את הנכסים של התא המשפחתי הראשון שהיה, של הפרק א', אבל יכול להיות מצב שבו פרק ב' לא עושים הסכם המון, ואז במצב כזה, אם חס וחלילה הולך לעולמו או הולכת לעולמה מי שהיה בפרק א' ונכנס לפרק ב' בלי הסכם המון, במצב כזה יכול להיות שלאדם זר, לילדים, אולי הם אפילו לא בקשר איתו, יהיו דרישות רכושיות על הנכסים שהם אמורים לקבל בירושה. הסכם המון מגן על ירושות, מגן על נכסים משפחתיים, ויוצר הפרדה רכושית בין פרק א' לפרק ב', ועד אפשר להתחיל את הפרק ב' בכיף, בלי שיש איזשהו חשש או חוסר ודאות לגבי העתיד, במידה ו. ועכשיו, אולי חלקכם שואלים את עצמכם, טוב, בסדר, הבנתי, אז איך עושים את זה? אז ככה, זה נורא פשוט. אם עדיין לא התחתנתם, אתם צריכים ללכת לאורך דין, שהוא גם נוטריון, והוא יעזור לכם, הוא גם על תקן של יועץ משפטי, הוא חייב להיות אחד שאובייקטיבי, שלא ייצג את אחד מכם מתישהו במהלך ההיסטוריה, ושהוא רואה את הטובה של שניכם, נקודה. הכי טוב, פשוט, לא יודע מה, תחפשו עם איזה המלצה, מישהו שלא הכרתם לפני. העורך דין הזה, הנוטריון, הוא בעצם יושב איתכם, מעלה את נושא השיחה שעליהם נדבר במהלך הסכם הממון. אם הוא מאוד מקצועי בעבודתו, הוא גם יעורר את השיח, הוא גם יעלה נושאים שאולי לכם יהיה, כנראה שלכם יהיה פחות נעים להעלות, אבל זה בדיוק התפקיד שלו. הוא יועץ משפטי. אחרי שניהלתם את השיח הבוגר והבשל שלכם והגעתם להסכמה, אז הנוטריון מחליף את הכובע מעורך דין, מיועץ משפטי לנוטריון, והוא בעצם זה שיחתום לכם על הסכם הממון, והסכם הממון ייכנס לתוקף. וזהו, כאן זה נגמר. זה עולה כמה אלפי שקלים בודדים, יש כמובן אנשי מקצוע פחות יקרים, ויש כאלה יותר יקרים. אני יודע שעל עורכי דין שווה לא להתקמצן, אבל יש כאלה שהם צעירים והם מוכשרים, אז אפשר גם לתת להם הזדמנות, בחירה שלכם. אבל בכל מקרה אתם צריכים שזה יהיה עורך דין שהוא גם נוטריון, אלו שעדיין לא התחתנו, אלו שהתחתנו ורוצים לחתום על הסכם המון, גם זה קורה וזה בסדר, אבל אתם, לכם לא מספיק נוטריון, אתם צריכים אישור של בית משפט. זאת אומרת, אתם צריכים ללכת לעורך דין שהוא מומחה להסכמי ממון, שיעזור לכם לכתוב ממש באותו האופן שתיארתי מקודם, ואז מגישים את ההסכם לבית משפט. וזה למה? כי בית משפט ברגע שמוגש אליו הסכם ממון, אחרי הנישואים, הוא צריך עכשיו להיכנס לעובי הקורה, ולראות שמדובר בהסכם שהוא לא מנצל. כי אתם למעשה כבר חתמתם על הסכם. עצם זה שהתחתנתם, זה כמו שאמרתי מקודם, כתובה היא הסכם המון. ולא משנה אם אתם עשיתם כתובה או לא עשיתם כתובה, אתם עדיין חישקתם את עצמכם למערכת כללים מסוימת, ועכשיו אתם רוצים לשנות את מערכת הכללים, ועכשיו הבחירה החופשית היא קצת פחות אפשרית מאשר זוג שהוא, לפני שהוא התחתן, אז בית משפט בעצם שופט יושב וקורא את הסכם הממון ובודק שהוא לא מנצל, ואם הוא לא מנצל אז חותמים עליו והסכם הממון מקבל מעמד של פסק דין וזהו, אתם יוצאים לדרך חדשה, כנראה שהחיים שלכם לא השתנו משמעותית לאחר מכן. בדרך כלל את הסכם הממון, שוב, למרות שיעור הגירושים הגבוה, חשוב להגיד את זה, רוב הפעמים הוא נכנס למגירה ולא יוצא ממנה לעולם. סוג שלישי, דיברנו על לפני חתונה, אחרי חתונה, סוג שלישי זה ידועים בציבור. ידועים בציבור, לפי החוק היבש, בעיקרון יכולים גם לחתום בינם לבין עצמם על חוזה, אוקיי, כי הם סתם שני אנשים שהחליטו שהם רוצים לגור ביחד ולהביא ילדים או לא להביא ילדים, אבל זה לא משנה, עצם זה שהם מנהלים משק בית משותף ויחסי אישות, זה המבחן השני, זה אומר שהם נחשבים ידועים בציבור ויש לזה מעמד משפטי. אם הם חותמים בינם לבין עצמם חוזה כלכלי, שבעצם מעיד על מה קורה ביניהם בשעת פרידה, זה בעיקרון חוזה מחייב, אבל אם הוא לא עבר אצל עורך דין, או קיבל חתימה של נוטריון, או קיבל חתימה של בית משפט, תיארתי את הסדר לפי עוצמת החוזקה של ההסכם, אז זה פחות חזק משפטית. שוב אני אומר, חוזה שהוא מחייב לכל דבר, הוא חוזה, זה אם ישבתם וכתבתם על דף A4 את מערכת החוקים ביניכם וחתמתם שניכם, זה חוזה מחייב לידועים בציבור, אבל אם אתם רוצים שזה יהיה ככה, מה שנקרא חזק משפטית, אתם צריכים לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין, לחתום על הסכם המון עם נוטריון, ממש כמו זוגות שעדיין לא התחתנו, או אם אתם ממש מהמחמירים, אתם יכולים גם להגיש את ההסכם הזה לבית משפט ולקבל עליו מעמד של פסק דין. אני ממש מקווה שהפרק הזה פתח לכם קצת את הראש. אני יודע שיש הרבה מאוד אנטגוניזם על הסכמי ממון, במיוחד כשאני חושב על התפוצה שהפודקאסט הזה תפס בחודשים האחרונים. אני מתאר לעצמי שהפרק הזה גם ייכנס בין הרגליים לכמה זוגות שעכשיו מחטטים את רגליהם בין אולמות החתונה. אני רוצה להגיד לכם, הסכם ממון זה באמת, אי אפשר להתעלם מזה, זה שעתיים, שלוש, ארבע של חוסר נעימות, אבל זה חוסר נעימות שמייצרת הרבה מאוד רווחה והרבה מאוד שקט נפשי לאחר מכן. ואני בכלל לא מדבר על מצב שבו אתם ממש מוציאים אותו מהמגירה ומשתמשים בו, כי אז הוא יחסוך לכם עשרות אלפי שקלים ברף העליון של המונח במאבק משפטי, וזה רק המחיר הקטן שהוא יחסוך לכם. כי מאבק גירושים, אם וכאשר הוא נכנס להילוך גבוה, זה פשוט מוצץ כל טיפת אנרגיה ושמחת חיים. גם בפרק הזה, כמו בפרקים אחרים של הפודקאסט הזה, אני מעודד אתכם לחשוב בצורה רציונלית על כסף. אין שום בעיה לפעול רגשית, אני עצמי אדם רגשי שלוקח הרבה מאוד החלטות לא רציונליות אלא רגשיות בחיים, אבל יש רגעים בחיים שבהם צריך לעצור, כמו בהשקעות, לעצור ולחשוב מה הדבר הרציונלי לעשות. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה, אני תמיר מנדובסקי, ונתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים.